הרב בני לאו.
פרק ה' נפתח בפסוק באתי לגני אחותי קלה. על פי מסורת הקריאה היהודית של חלוקה למסורה, הפסוק הזה, פסוק א' של פרק ה', שייך עדיין לקובץ הקודם, שהאיש אומר גן נעול אחותי קלה, גל נעול, מעיין חתום. הוא מתפלל אל הגן, הוא רוצה להגיע לגן שלה, היא הגן, והוא רוצה לאכול מכל פירות הגן, הוא רוצה להתבשם מריחות הגן, הוא רוצה להיכנס לתוך תוככי הגן, שזה הרעיה שלו. ועכשיו הפרק שלנו מתחיל בבאתי לגני אחותי קלה. האם זה קרה באמת? האם הוא בא לגן? אחרי שהיא אמרה בפרק הקודם של הרוחות אורי צפון בו היא תימן הפיכי גני יבוא דודי לגנו, אז הוא אומר באתי לגני, הנה עכשיו אני פה, באתי לגני, אריתי מורים בסמי, אכלתי ערים דבשי, שתיתי עינים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. זה אחד כנראה לפי הקריאה הזאת שיא השיאים של השיר, הזוג הזה שכל כך חבר התחמק זה מזו, של עד שיפוח היום וברח דודי ובסתר המדרגה וחגבי הסלע, כל הדימויים שלה של ההסתלקויות והחיפושים והגעגועים, פתאום הם הגיעו לגן, הרוח נושבת, הבשמים נודפים, הדוד בא לגן, עורה את מורו עם בשמו, אוכל את היערו עם דבשו, שותה את היין עם החלב. יש פה את כל הביטויים, בלי להגיד מילה אחת ממשית, יש פה את הביטויים הכי הכי מוחשיים, לארוטיקה מלאה של זוג שמוצא זה את זו, ובסוף הוא עוד אומר לחברים שלו, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. פסוק קצת ככה מעליב, איך שבתוך האינטימיות הגדולה של הגן הזה, פתאום הוא פותח את העיניים, מוציא את הראש מהחלון ואומר לחבר'ה שבחוץ, כדאי לכם, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. זה כל כך טוב, הגן עדן הזה שבו אני מצוי. זו הקריאה הפשוטה של הפסוק הזה, שכאילו הגיעו למיצוי האהבה, הגיעו למימוש של המפגש. ואז הפסוק השני היא מפה, היא מכה קשה ביותר. כי אני ישנה וליבי ער. המציאות של פסוק ב' היא מציאות של ריחוק נורא. היא בפנים, הוא בחוץ. אין שום יכולת להיפגש. יש פה החמצה גדולה שתכף ניגע בה. וכל אחד שקורא את הפסוק הראשון שאומר, הם היו ביחד, הם היו בגן העדן ביחד, איך זה שהפסוק השני כבר פוגש אותם בנפרד? איפה היה המשבר הגדול? אז רש"י יגיד לנו, אני ישנה וליבי ער בדימוי של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, שאני ישנה וליבי ער זה כבר הצהרת כורש. כאילו באתי לגני אחותי קלה, זה אולי הרגע של בניית המקדש על ידי שלמה, והכניסה של שלמה לתוך היכל, והשראת השכינה על ישראל, והגיעו לאיזה רגע, רגע של עדן על פני האדמה. כאילו אפשר לקרוא את החיפוש של כל ספר שופטי, יהושע ושופטים, אולי אפילו את ימי יציאת מצרים ו-40 שנות מדבר, כל המהלך עד לרגע שבו נבנה מקדש, ועם ישראל עומד בפתחו, שלמה נכנס כשליח הציבור, ושכינה יורדת על ישראל, באתי לגני אחותי קלה. יש רגע של ביחד. ואז ברווח שבין פסוק א' לפסוק ב', שם ברווח תכניסו את כל ספר מלכים א' ומלכים ב', כל גלגולי הכיעור של ממלכת ישראל ויהודה, כל הרגע של הריחוק של עם ישראל מאלוהי ישראל, עד המקום של החורבן ועד המקום של הגלות, ואז מגיע הרגע של הצרת כורש, של כל דודי דופק, יש איזה רגע פתאום שאני ישנה וליבי ער. את הקריאה הזאת של אני ישנה וליבי ער, כקריאה של הדפיקה שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל להתעורר מהגולה ולשוב לשיבת ציון, זאת הקריאה שהציעו לנו חז"ל בגמרא, ומי שפיתח אותה מאוד מאוד יפה היה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. את כל הפסקה הזאת שלנו הוא דימה ממש כתרדמת הגולה של עם ישראל. אני ישנה בגלות, ליבי ער, יש איזה פעימת לב של עם, של כמו שרבי יהודה הלוי קרא לזה בשירים שלו, ליבי במזרח ואני בסוף המערב, אני ישנה וליבי ער, והקדוש ברוך הוא כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה, טל, קבוצותיי רסיסי לילה, והיא אומרת לו, פשטתי את כותנתי, איכה חייל בשינה, רחת רחצתי את רגלייך אחת ענפי, יש כל כך הרבה מין עליבות כזאת של, של שינה, של עידונים של הגלות, של שכבות שכבות של תרדמת, שלא מאפשרת להתעורר בזמן. אפשר לומר שבפרשנות הזאת, זה הפרק שמתאר את ההחמצה הגדולה, את ההחמצה של השינה שעוטפת עם, שלא מאפשר לו לקום בזמן. אפילו כשדודי שלח ידו מן החור, מאי אמו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מור, אצבעותי מור עובר על כפות המנעול. נכון, מה שלא יהיה הפרשנות, אנחנו מבינים את הסיטואציה, אנחנו מבינים שיש פה את סיפור ההחמצה הכי גדול שיכול להיות, כי הלב שלי כל כך רוצה, אבל מסביב ללב יש ערימות, ערימות של שכבות שגורמות לי לתרדמת ולאיטיות, ידי נטפו מור, אצבעותי מור עובר על כפות המנעול, המנעול ככה היד מחליקה למנעול ולא מאפשרת לפתוח בזמן, ועד שאני פותחת את המנעול, פתחתי אני לדודי, דודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו, החמצה גדולה. החמצה יכולה להיות בכל הקומות שאנחנו לא מדברים, זה מיטב הספרות של האירוטיקה ושל הרצון של מפגש בין איש לאישה, זה מיטב הספרות של מחשבת ישראל על מערכות היחסים של עם ואלוהיו, כל כך הרבה פעמים שהחמצנו את השעה, כל כך הרבה פעמים שישנו וליבנו ער, והדוד דופק ואנחנו לא מתעוררים בזמן. הרב סולובייצ'יק הקדיש לדבר הזה, לחוויה הזאת, את הקובץ הגדול שלו, כל דודי דופק, והוא שמע את זה אפילו עד הדפיקה שאחרי השואה והקמת מדינת ישראל. האם אנחנו מסוגלים להתעורר לכל הדפיקות של הדוד שאומר לנו, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי, תמתי? וכמובן אפשר לעלות לעוד קומה עם הרמב״ם שמדבר על כל האהבה של אדם לאלוהיו, לאלוהי שבו, ואתה שומע גם כן את ההחמצות היומיומיות שאדם שאומר אני רוצה, אבל התרדמת אוחזת בי. זאת הפרשנות של הפער הנורא בין פסוק א' לפסוק ב', בין הרגע האינטימי של באתי לגני אחותי קלה, היינו שם ביחד, היינו באיזה רגע של סערת קולה, כל החושים של שחרון, של כוח שמאגד אותנו לאיזה דבקות אחת גדולה, ופתאום רווח קטן בין פסוק א' לפסוק ב', והכל מתמוטט ואני ישנה. זו הפרשנות הרגילה, ואפשר גם לעדן את זה קצת ולומר שבאתי לגני שייך עדיין למפלס של הדמיון, שייך לתרדמת שאומרת אני מדמיין איך זה ביחד, אני מדמיין את העדן שלך, כמו שאת דמיינת בפרק הקודם את העדן שלי, כשאת מתארת את ההליכה שלך אל אהבה נפשי ואהבה נפשי, את תיארת איך שהבאת אותו אל חדר הורתך ואל בית אמך, וגם את בתרדמת וגם הוא בתרדמת, ועכשיו ממשיך הסיפור של אני ישנה וליבי ער וכל דודי דופק. כך או כך, אנחנו מתארים פה בפרק ה' את ההחמצה הגדולה, וכשהיא כבר יוצאת לשוק, היא רודפת, מחפשת, הפעם השומרים כבר אקטיביים, היכוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי שומרי החומות, והיא הפעם משביעה את בנות ירושלים לא לעורר את אהבה רק כשתחפץ, אלא תגידו לו, כשתמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, והם ככה מגרות אותה ומשואלות אותה, מה דודך מדוד, את יכולה להגיד לנו מה יש בו שאין באחרים, והיא מתארת אותו, אבל מתארת כמו שהוא תיאר אותה, דודי צח ואדום, דגול מרבבה, מלמעלה עד למטה, ראשו כטמפז, עיניו כיונים, לחייו, ידיו, שוקיו, היא מגיעה עד לחיקו ממתקים, כולו מחמדים, היא מערבלת את עצמה בתוכו, זה דודי, וזה ראי, בנות ירושלים, ממשיכים במסע של השתוקקות, של הרעיה, כרגע חותרת אל הדוד.